החבר'ה אצלנו בישיבה הכינו חוברת, אני לא אוהב דפים, אז ביקשתי שיכינו חוברת. לא מתחייב שנספיק את כל המקורות, אבל ננסה לעסוק קצת בסוגיה הזאת של תקופת אחאב ואיזבל, תקופת עובדיה, ולימודים שיוצאים מתוך דברי חז"ל והמפרשים על הפסוקים. חלק מהדברים נראה לי שאפשר גם להשליך לימינו בצורה זאת או אחרת, אבל העיקר זה פה הלימוד מתוך הפסוקים. אז בבקשה תפתחו כאן בתחילת החוברת, יש לפניכם גם כן מספרי עמודים וגם מספרי מקורות, ולעיתים אני אדלג ממקום למקום לפי צורך העניין, כדי להתמקד בכמה נקודות שרציתי בכל מקרה בלי נדר להספיק. אז אם אפשר, מקור מספר 1, עמוד מספר 2, ספר מלכים, פרק א', מלכים א', פרק ט"ז. בואו נקרא קודם את הפסוקים. וישכב עומרי עם אבותיו, ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני השם מכל אשר לפניו. ויהי הנקל לכתו בחטות ירובעם בן נבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחוו לו. וישתחו לו. ויהיה כמזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון. ויעש אחאב את האשרה, ויוסף אחאב לעשות, להכיס את השם אלוקי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה חיאל בית העלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון. נקרא עוד כמה פסוקים מתחילת פרק י"ז. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. ויהי דבר השם אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. והיה מנחל תשתה ואת הערבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר השם, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. אז קודם כל עניין ראשון שאנחנו רואים, הפסוקים מדגישים שאחאב עושה הרע בעיני השם ועוד יותר מאשר קודמיו. למשל כאן בפסוק למד, ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני השם מכל אשר לפניו. ובפסוק למד א', ויהי הנקל לכתו בחטות ירובעם בן נבט, ויקח אישה את איזבל בעל תת בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. מה ההדגשה כאן שהוא עבד את הבעל? תראו בבקשה ברש"י מקור 2, ויעבוד את הבעל מוסיף על הגלים של ירובעם, הוא גם התחיל לעבוד את הבעל. ומה ההדגשה של תחילת פסוק למד א', שהוא לקח אישה את איזבל בת את בעל? תראו, יש פה פירוש מעניין ברלב"ג, אני קורא מקור מספר 3, בעמודה השמאלית. ויהי הנקל לכתו בחטות ירובעם, רצה לומר, כי חטות ירובעם היו קלים ונקלים בעיניו, אך הוסיף על החטאים האלו ולקח לאישה את איזבל, והיא הייתה בת את בעל מלך צידונים. והנה אפשר שהיה שם המלך ההוא את בעל, או יהיה רצון בזה את בעל בת מלך צידונים, ותהיה מילת בת מושכת עצמה ואחרת אימה. רצה לומר שנשאה בהיותה בת את בעל, והוא אלוקי צידונים, והרצון בו שלא נתגיירה. כלומר, לפי הדגשת הרלב"ג, הפסוק התכוון להגיד שהוא מלבד העגלים של ירובעם, הוא גם עבד את הבעל, והוא גם נשא גויה. לא הספיק לו רק לעבוד עבודה זרה כיהודי ולשאת אישה יהודייה, הוא גם רוצה לשאת גויה. כלומר, יש פה איזה עניין מיוחד של התרסה כלפי השם. אני ממשיך רגע ברלב"ג, אני מדלג שתי שורות, אבל גם הוא הלך ועבד את הבעל שהייתה עובדת לו איזבל והשתחווה לו, אז בזה הוא ממשיך כמו רש"י, ולמה הוסיף את הבעל? כי גם איזבל עבדה את הבעל, והוא הצטרף בעצם לעבודתה. אבל תשימו לב בפסוק למד ג' יש עוד הדגשה, ויעש אחיו את האשרה, אז הוא גם עשה נטע אשרה, ויוסף אחיו לעשות להכיס את השם אלוקי ישראל מכל מלכי ישראל אשר לפניו. לכאורה כבר נאמר, לא? בפסוק למד שהוא עשה הרע בעיני השם מכל אשר לפניו, מה מוסיף פסוק למד ג'? אז תראו, יש פה שזה מצוין, כן, זה מה שאומר הרד"ק בשם חז"ל, בואו תראו, מקור ארבע, ויעש אחיו, הוסיף עוד לחטוא ונטע אשרה לעובדה זולתי, הבעל שעשה ובדרש. מהי ויעש אחיו את האשרה? אמר רבי יוחנן, שכתב על דלתי שומרון, אחיו כפר באלוקי ישראל, לא יהיה לו חלק באלוקי ישראל. כלומר, מה ההבדל בין מה שראינו עד עכשיו שעובדים את ה... בעל, נוטים אשרה, לבין ההדגשה הזאת של חז"ל? יכול להיות שעובדים עבודה זרה, כי יש באותה תקופה יצר עבודה זרה בעולם. כן, אנחנו מכירים הרי את הפסוקים שמתארים את העוצמה האדירה והמשיכה לעבודה זרה. אז יכול להיות שאני מבין גל יצר. אבל מדברי חז"ל בהבנת הפסוק הזה, שהוא הכעיס יותר מכל השאר לפעמים, שהוא כתב על דלתי שומרון. מה זה נקרא דלתי שומרון? כן? על הפתח הכניסה לעיר, כמו שאנחנו תולים פה, נכון? ימי עיון בתנ"ך, כן? זה ה... ככה נכנסים לשומרון. כן? עכשיו, יש פה תרבות חדשה. תרבות של אחאב, תרבות של איזבל. בעצם אנחנו מייסדים תרבות חדשה, זה לא רק עניין של יצרים ועבודה זרה ומתחשק לנו. יש לנו שיטה, כמו שאמרת, אידיאולוגיה, כן? כמו שנקרא היום אג'נדה. אנחנו לא זקוקים לקדוש ברוך הוא חס וחלילה. אנחנו מסתדרים, טוב לבד. ובמין חציפות וגאווה כזאת, תראו את רבי יוחנן, איך הוא מבין את זה. כן, מכריז על עצמו, אחאב כפר באלוקי ישראל, לא יהיה לו חלק, כלומר, אני לא רוצה שיהיה לי חלק באלוקי ישראל. חס וחלילה, אני מסתדר טוב לבד. אני חושב שהדרש הזה שהרד"ק מביא, הוא כאן שופך אור על הפסוקים, על האווירה הכללית שמתפתחת בעם בזמן אחרי איזבל. כן? וזו המשמעות שהוא הכיס יותר. בעצם הם בונים כאן איזו תרבות חדשה, כן? כמו שהיו עובדי עבודה זרה, אבל עכשיו, כן, זה מין סילוק, התורה, הרוחניות, האמונה, וזה התרבות שאנחנו רוצים. בראשית הציונות, נכון, אז היו מן המשכילים שעזבו את התורה והמצוות. אמרו, אנחנו נקים תרבות עברית חדשה בארץ ישראל, היו קראו לזה תרבות כנענית, נכון? אז כאן יש איזו אמירה חריפה, וזה מלמד אותנו על הרוח, על האווירה, באותה תקופה, שזה בעצם... מה שאחיו ואיזבל רוצים כנראה לייסד, ונראה בהמשך גם לייסד בכוח הזרוע, מי שלא יישמע להם, כן? אבל אם כן, יש פה איזו אמירה, אמירה נקרא לזה כביכול תרבותית חדשה, שלא הייתה עד אותה תקופה. טוב, אבל כפר באלוקי ישראל. הבנתי, הבנתי. אז אתה לא אומר לא להכעיס, אלא פשוט כפר. אז אתה שואל, איך חז"ל הבינו זה מן הפסוק? אולי הפסוק מתאר שזה מכעיס את השם. הוא התכוון לומר, אני מסתדר בלי השם. אבל מה שהוא עשה, זה באמת הכעיס את השם. טוב. טוב, יכול להיות שעוד בהמשך, חכה רגע אחד, אנחנו נראה כאן גם מלבים, אז יכול להיות שעוד קצת העניין הזה יתקדם. אז בואו תראו, בסוף פרק תז'יין, אחרי הפסוק הזה, פסוק למד ג', אומר פסוק למד ד', בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באווירם בחורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כי דבר השם אשר דיבר בעד יהושע בן נון, נכון, כי לילת יהושע, שמי שיבנה מחדש את יריחו, כך יעשה לו. לכאורה, מה העניין הזה של בניית יריחו קשור לכל מה שנאמר עד עכשיו? זה עניין בפני עצמו, נכון? אולי עוד שאלה אני אשאל, ותחילת פרק י' ז', שעכשיו היומר אליהו התשבים בתושבי גלעד אל אחיו, חי השם אלוקי ישראל, שעמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה, טל ומטר, כי אם לפי דברי. מה זה נכנס פה? אחרי עניין חיאל בתהילי, אם כבר זה היה צריך להיות אולי צמוד לפסוק למד ג' שהוא רצה להכעיס, ועכשיו אליהו כתגובה אומר, כעונש לא יהיה לכם טל ומטר. באמצע נכנס פה בין שני העניינים חיאל בתהילי. מה זה קשור פה לכל הסוגיה? אז תראו, יש פה גם כן דברי חז"ל, ורש"י שמביא ומלבים, אז בואו בבקשה נראה בעמוד 3. אז קודם כל, במקור 5, דברי המלבים. בימיו בנה חיאל. עד עתה, הגם שעבדו העגלים, לא פקרו עדיין בכל שורשי האמונה. והיו יראים מפני השבועה והעלה של יהושע. ועתה שראו שאחיו עושה כל התועבות, ואין השם מענישו. כפרו בהשגחה ובנבואה, ולא חשו על קללת יהושע, ולכן בנה את יריחו. והגם שראה שקללת יהושע נתקיימה באבירם בנו, לא שק ליבו גם לזאת, ותלהו במקרה. שבסיגוב צעירו הציב דלתיה. בדבר זה הוצאה, דיינו הצעה, הקדמה אל הסיפור הבא, אחר המניין אליהו, ותכף נראה את זה. מה מסביר המלבים את הקשר? שבעצם למרות שעבדו עבודה זרה או עבדו את העגלים של ירובעם, אבל הייתה אמונה. והיה פחד מכללה של יהושע בן נון, הייתה יראת שמיים. אבל בעצם לאט לאט אחאב ואיזבל מחלישים את האמונה שיש השם, יש השגחה, והוא מעניש, יש כללת צדיקים. ונוצרת אווירה כזאת, היא חופשית, תרבות חדשה. ולכן אמרתי שדברי המלבים קצת ממשיכים את הכיוון הזה שראינו ברד"ק בשם חז"ל, שבעצם המגמה של אחאב ואיזבל זה בעצם לקרב, לצנן, להשכיח. ואז ממילא אומר המלבים, זה הקשר. עד עכשיו פחדו. אבל אם באמת, העיקר זה אנחנו. איך היו אומרים חלק מראשי הציונות, אני זוכר שהיה לי איזה מגד כזה בצבא, שתי הידיים שלנו הם לבד בונות. מה שאנחנו עושים זה מה שיהיה, מה שאנחנו לא עושים לא יהיה. אל תגיד לי שיש אלוהים ויש מישהו שעוזר לנו, אתם קוראים לזה סייעתא דשמיא, הוא היה אומר לי, אנחנו שתי הידיים שלנו. הרב קוק אומר באיזשהו מקום שאחיו היה מלך שאהב את עם ישראל והייתה לאומיות חשובה לו, וכשהוא נפגע במרכבה הוא נשאר לעמוד ולא להחליש את העם, אבל כנראה לאומיות ללא אמונה ותורה ויראת שמיים. הוא אהב את עם ישראל ורצה שעם ישראל יחזק ויצליח. אבל לאט לאט היראת שמיים, האמונה, הרוחניות, כן? זה הלך ונחלש עד כדי שאנחנו מרגישים חופשיים, אם ככה, אם הכל תלוי בנו. אז חס וחלילה, יהושע קילה, זה משהו רוחני, מופשט, אני אבנה את יריחו ולא יקרה כלום. ועוד יותר אומר המלבים, שהתכוון הפסוק להדגיש, בשביל מה הפסוק אומר, באווירם בחורו יסדה ובסגו וצעירו יציב דלתיה, כבר התחלת וראית שקורה משהו. אז אם היה נשאר לך עוד מעט יראת שמיים, היית מפסיק, לא? היית רואה בכל זאת, כנראה שהקללה כן פועלת, ויש השם, ויש עונש, ויש רוחניות. אבל זה כנראה הלך ודעך, הלך והשתלק מאיתנו, עד שבעצם הוא אומר, זה הכל מקרה, אין השגחה. אני חושב שהדבר הזה כשלעצמו הוא בעצם מין נורה אדומה, שהחיים, איך המהר"ל מסביר באיזשהו מקום, שמשה רבינו אומר, אין השם, מה השם שואל ממך, כי אם ליראה את השם, הגמרא שואלת, עדו יראת שמיים מילתא סותרתא היא, כן, אומר המהר"ל, מה? זה כמו אוויר יראת שמיים. זה לא משהו ספציפי, זה המילוי של החיים, זה האטמוספירה, זה האווירה, אי אפשר לסמן את זה כאיזה נקודה, אבל זה הנשומה של הכל. והנשומה, החיים יכולים להישאר אותם חיים, ואותה ארץ, ואותם בני אדם, אבל הנשומה תסתלק. הרוח נהיות, תתעדר, כן? תתעלה מאיתנו. עד כדי שבעצם ירגישו שהכל זה אנחנו, וזה מהלך טבעי, אנושי, ואין השם, ואין השגחה, והכללה לא תתקיים. ככה בעצם מתאר על מלבים את קישור הפסוקים. עוד יותר מזה, שאלתי גם כן, מה העניין של אמירת אליהו? אז בואו תראו את רש"י, מקור מספר 6. אומר אליהו התשבי, הרי חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל מטר, כי אם לפי דברי. אז יש פה שתי השגשות. קודם כל, שלא יהיה גשם. חי השם. אבל הוא אומר, כי אם לפי דברי. רק אם אני ארצה יהיה גשם. יכול להגיד, לא יהיה גשם, אני אגזור שלא יהיה גשם, יהיה לכם עונש. מה ההדגשה? כי אם לפי דברי. אז קודם כל נראה את רש"י. חי השם. למה שמחו כאן? וזה מופיע בחז"ל, הסיפור הזה. אלא שהלכו אליהו ואחיו לנחם את חיאל באבלו. נפגשו. אליהו ואחיו בבית האבלים, הרי הוא שמה קבר את כל בניו, ונהגו שבעה, אתם רואים, למרות שנחלשו באמונתם, אבל בכל זאת, אתם רואים, נהגו שבעה. בכלל, הרב קוק אומר, גם אנשים שלא כך מאמינים, מכבדים את המת, וזה נמצא עמוק בנפשות, נכון, גם היום, אתם רואים, ישבו שבעה. ואז יושבים אליהו ואחיו על ספסל אחד, ננחם אבלים. אמר אחיו לאליהו, אפשר שקללת התלמיד נתקיימה, וקללת משה רבנו לא נתקיימה, שנאמר, ושרתם ועבדתם אלוקים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם ועצר את השמיים. והרי כל ישראל עובדים לעבודת גילולים, ואין גשמים נעצרים. מיד, ואומר אליהו, כך וכך. מה בעצם חז"ל מסבירים לנו? אליהו מקשה קושייה, קל וחומר, לא? אתה הרי אומר שכל מה שקרה לחיאל בתהילה זה בגלל קללת יהושע, בן נון. כלומר שיש השגחה ויש עונש מהשם. אבל יהושע בן נון זה תלמידו של משה רבינו. משה רבינו כתב בתורה בפרשת והיה עם שמוע, שאם לא נעבוד את השם, אז לא יהיה גשם, נכון? ובכל זאת תסתכל, כולם עובדים עבודה זרה, ויש גשם. אז איך זה יכול להיות שנתקיימה קללת התלמיד ולא קללת הרב? אז בעצם מה הוא רוצה להגיד? שבעצם גם קללת התלמיד לא נתקיימה, זה בעצם מקרה. תראו את קשיות ליבו של אחאב. למרות כל מה שקורה, הוא עדיין אומר זה מקרה. או שהוא מאמין בזה, או שהוא רוצה לחזק את האידיאולוגיה שלו, זה לא כך משנה. אבל הוא עוד בתוך הניחום אבלים, אומר, זה ברור, אם זה באמת כי בגלל קללת התלמיד, אז קל וחומר שעדיין מתקיימת גם קללת הרב. אז אומר לו אליהו, וזה הקשר בין תחילת פרק י"ז לסוף פרק ט"ז, אם ככה, טוב, תראה, אז אני אגזור שלא יהיה גשם, אז תראה. טוב, אבל לכאורה, אם זה הפשט, אז מה התירוץ לקושיית אחאב? אז זה רק בגלל הכללה שלך, אבל למה באמת עד עכשיו לא נתקיימה קללת הרב? נכון? אם קללת יהושע נתקיימה מאליה, גם קללת הרב הייתה צריכה להתקיים אליה גם בלי שאתה תגזור. למה היא לא נתקיימה? אז תראו, יש פה הסבר מעניין של המלבים, במקור 8. אני קורא, השאלות, למה גזר אליהו כן? ולמה אתה דווקא אחר מעשה דחיאל האילי? ומה זה שכתב כי אם לפי דברי? והלא, לא בא לפי דבריו, רק בציווי השם. בבקשה נדלק כמה שורות. בעמודה השמאלית, שורה 40. ויאמר אליהו התשבי. עכשיו המלבי מסביר. אין ספק כי המעשה הזה עשה רושם גדול וכל העם שמעו ויראו. זה שכל הבנים של חיאל בתהילים מתו, זה עשה רושם גדול, כנגד כל מה שאחיו וזה וניסו להסביר. ואחיו התאמץ להכחיש זאת ולתלות במקרה. וכן אמרו חז"ל, שאחיו אמר לאליהו, אפשר שקללת הרב לא נתקיים וקללת התלמיד תתקיים? התווכח עמו, שאיך אפשר שלא יתקיים קללת משה שאמר, פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוקים אחרים ועצר את השמיים ולא ימטר, ותתקיים קללת יהושע. אולם, אומר המלבי, התשובה לזה, התשובה בכלל היא אחרת לשאלה הזאת, זה לא שאלה בכלל. כי עונשי התורה הם רק בעת שישראל תחת ההשגחה האלוקית, שאז המטר הוא השגחי. כמו שכתוב, היה אם שמוע תשמעו מצוותם ונתתים את ארצכם בעיתו. אז בעת יעזבו את השם, תעשו מהם ההשגחה ולא יהיה מטר השגחי. אמנם, אחר שברוב גילוליהם נעשו כגויי הארצות ושרה מהם ההשגחה לגמרי, אותה השגחה ניסיית, השגחה מיוחדת מהשם, והארץ נמסרה בימי החב אל הטבע והמערכה, לא יחויב שיפסק המטר הטבעי בעובדם גילולים, כי הטבע תעשה כמנהגה, ואין לה קשר עם מעשה בני אדם, שזה רק אצל ההשגחה ולא אצל הטבע. אולי דוגמה לדבר שהתורה אומרת שהעונש על לשון הרע זה צרת. נו, אז אנחנו כנראה צדיקים היום, שברוך השם אין צרת. אלא אומר הרמב״ם, זה אות ופלא בישראל, נכון, בזמן שיש שכינה בישראל, אז התגובה לסילוק השכינה מן האדם, כמו שמזהיר הכוזרי במאמר שני, זה בעצם הצרעת. אבל כשאין שכינה בישראל, אז חס וחלילה גם מדברים לשון הרע, אין צרעת. כי בעצם אנחנו תחת חוקי הטבע, אבל לא תחת ההשגחה האלוקית המיוחדת לישראל. אז בעצם, סליחה, מצוין, אז תכף תראה מה שיגיד לו אליהו, בסדר גמור. מיד, דבריו של אליהו. אבל בעצם הוא אומר, אתה גרמת לכך, ובאמת לצערי הרב הצלחת, שעם ישראל התרחק מאוד מהשם, וכבר אין לו השגחה אלוקית מיוחדת, נכון? השגחה טבעית, אתה גרמת במעשיך לזה, נכון? אתה צודק מאוד. ואז ממשיך אליהו, אני ממשיך לקרוא. וזה רק על אנשי התורה. אולם קללת יהושע שקילל מדעת עצמו. הלא כבוד יהושע ודיבורו וגזרתו מקושרת עם ההשגחה האלוקית, שהשם ישגיח על כבוד צדיקיו לקיים גזרתם. הגם ששר ההשגחה מן הדור ההוא הרשעים, לא שר מיהושע הצדיק ומגזרתו וכבודו, ולכן התקיימה קללתו. הוא בא אליהו לברר לו זה, במופת, שכן תתקיים, כן, תהפכו לעמוד הבא, לעמוד ארבע, גם גזרתו, גם אתה. אם יגזור על הטל והמטר, וזה מצא שההשגחה דבוקה בו, בו זה הכוונה היא באליהו, לקיים מוצא שפתיו, מצא שהוא עומד לפני השם והשגחתו, וזה שאמר חי השם אשר עמדתי לפניו, זה ההדגשה של הפסוק, שאני עומד לפניו בכל עת, הצדיקים עומדים לפני השם, מצד זה אני גוזר אם יהיה השנים האלה טל ומטר. ובל תחשוב שזה יהיה מצד העונש על רוע מעשיכם, כי אינכם ראויים לעונש השגחי. אם כל כך מתרחקים מהשם, כבר לא ראויים לתגובה אלוקית. כי שר ההשגחה מאיתכם, רק אם לפי דברי, שהשם יקיים גזרתי מצד שאני, דיברתי, כן, והשם יקיים גזרתי. ולכן הוסיף גם טל, שזה אינו נכלל בעונש התורה שכתוב לו ימטר. למען ידעו שהוא רק על פי דברו וגזרתו. ובזה התברר שכן חנה העונש לפני גזרת יהושע ודברו. אז בעצם הוא אומר לו, יש כן אפשרות שהשם ישגיח עלינו השגחה מיוחדת. אתה סילקת, אבל תראה שעליי ההשגחה האלוקית המיוחדת חלה, וכמו שיהושע גזר וזה נתקיים, אותו דבר גם אני אגזור. לכן חי השם שעמדתי לפניו, אני עומד לפניו, לפי דברי יהיה? אז עד רבה. אולי כדאי שתחזרו בתשובה להשם, ואז אולי תחזור ההשגחה המיוחדת, ויהיה גשמים בעיתם, ויהיה שפע גדול, כמו שיכול להיות. כי ההשגחה האלוקית רוצה אתכם, ומוכנה לחזור אליכם, הנה, דרכי חלה. אבל באמת, אתם כל כך התרחקתם שאתם לא ראויים. בכל אופן. עוד פעם. הבנתי. טוב. אולי זה גם בסוף הדבר יעורר אותם לתשובה להשם? אבל זה מראה שאמונה לא שרה מישראל, אתה רואה? שיש ניצוץ אלוקי.
אני... היה מגיע עם העם, היה שהאופציה שמביא כאן.
נכון. אני חושב שאפשר ללמוד מזה עוד משהו, רק סליחה עוד רגע אחד. אני חושב שאפשר ללמוד מזה גם על אליהו. שאליהו, למרות התקופה שהוא חי בה, הוא מאמין בעם ישראל שאפשר להחזיר אותו בתשובה. הראיה אחרי זה, שהוא מכנס את עובדי הבעל, ועושה להם את המופת הזה, והוא מחלץ מפיהם, השם הוא האלוקים. אחרי זה הוא שוחט אותם. אבל הוא מאמין שהם גם כן יכולים לחזור בתשובה, ולהגיד השם הוא האלוקים. אז זה דבר מיוחד מאוד, וככה היה מסביר רבנו רב ציודה, שאליהו לא ישב בירושלים, אליהו מסתובב בארץ, ובתקופה כזאת היא מלאה עבודה זרה, ובתקופה כזאת היא של ניסיון לחדש תרבות, שתשכיח את התורה מישראל, וכנראה זה גם הצליח לא מעט, כפי שאנחנו רואים פה. בכל זאת, אליהו נשאר עם אמונתו שאפשר לשנות. אנשים יחידים, אולי בסוף אפשר לשנות את כל הדור, כן? אפשר לעשות מופתים ולגזור ולהראות, אפשר לחלץ אפילו מפיהם של עובדי הבעל, השם הוא האלוקים. זה ניסיון לא פשוט. כמו שאנחנו רואים שזה ניסיון גם לנו היום. אבל זה מה שאליהו כנראה מלמד אותנו, ולכן הוא כנראה גם לעתיד, חוזר, משיב לבבות הבנים, לבנים על אבותם, כן? יש פרקי דרבי אליעזר, לא כולם יודעים אותו, שמסביר מדוע בברית מילה שמים כיסא לאליהו הנביא. שבהמשך אומר אליהו הנביא כי עזבו בריתך. אומר הפרק דרבי אליעזר, הם ביטלו ברית מילה בזמן אחאב. ברית מילה זה הרי מראה שאתה יהודי, שאתה שייך לסגולת ישראל, ישראל נקראו מולים, אומרת המשנה בנדרים. כלומר, ניסיון להתכחש בכלל שאנחנו יהודים, שיש לנו שייכות אלוקית. והקנאה של אליהו שעזבו בריתך, שהוא לא רוצה לוותר על אף יהודי. לכן אומר הפרק דרבי אליעזר, בשביל המלחמה הזאת שנלחמת על כל יהודי ועל הברית מילה, אז אתה תזכה שבכל ברית מילה נשים כיסא לאליהו הנביא ואתה תופיע. כך אומר פרקי דרבי אליעזר. זה המקור, ככה אומר שמה, לכיסא של אליהו הנביא בברית מילה. אז זה מראה את הדבר הזה, כי מאוד קל להתייאש בעצם ולראות אנשים לפי המראה החיצון ולפי מה שהם ולפי מה שהם אומרים ומה שהם רוצים. ובכל זאת צריך לדעת שאלוקי הנשמה שתתה בי תאוריי, יש משהו עוד יותר עמוק, מעבר לכל הקליפות והכיסויים. ואליהו כנראה מלמד אותנו שאפשר להאמין בזה גם בתקופות כאלה סוערות. כן, סליחה. כנראה שאליהו הנביא מבין שזה תהליכים, והוא גם כן הרי מופיע לפני המשיחים. מה זה פה? כדי להראות... אז זה, אתה רואה גם מה שהוא עושה אחרי זה. עם המופת הזה, מה אתה רוצה יותר מזה? שהוא מוריד אש מן השמיים, והמים לא מכבים אותם, והוא מחלץ מפיהם. לא, זה בכל מקום אותו דבר. זה שאנחנו מצליחים להאמין בכל יהודי, וגם לחלץ מפיהם ושם אלוקים, זה עדיין לא אומר שכל המציאות השתנתה, והכל הופיע. ואליהו אחרי זה הורג אותם, כי הם לא רואים לחיות. למרות שהוא חילץ מפיהם, השם הוא האלוקים. אולי אפשר לומר עוד יותר מזה לשאלתך. מה צריך יותר מתקופת בית ראשון? שהופיע נבואה, ועם ישראל היה במדרגתו העליונה. בכל זאת הבית נחרב. אומר הרב קוק, כן. האלוקות וכנסת ישראל, האלוקות והנשמה הכללית היו במילואם. אבל עדיין הפרטים בבחירה החופשית שלהם לא הזדקחו דיים. הבחירה החופשית לא התעלתה דיו. ולכן, על שלושת העבירות החמורות בסוף חרב הבית, זה עבירות שהפרט בעצם נכשל בהם. אומר המהר"ל, זה כנגד השכל, הנפש והגוף, עבודה זרה, שפיכות דמים ועריות. אז יכול להיות שיש כוח רוחני עצום בדור, אבל הפרטים עוד לא כולם ראויים להיות עם הכוח הזה, והבית נחרב. לכן, התהליכים ההיסטוריים שהכל יופיע בשלמות, זה לא בזבנג וגמרנו. למה זה הפוך? את הרוחניות צריך להוציא לפועל. נכון. אבל לאחדות לאומית, אתה רואה בלי רוחניות, בלי תורה, בלי אמונה. אתה צודק. אין לשון הרע ויש אהבת חינם, אבל בלי מצוות. להרגיל את העם, לחיות חיי קדושה אלוקית עליונה, זה תהליך, זה לא בא ביום אחד. אפילו כשמחצים מפיהם, השם הוא האלוקים. טוב, מחילה נמשיך, אולי אז אחרי זה אם אתה רוצה יותר בריחות. טוב, אז אם אפשר, אחרי שראינו פה את קישור הפסוקים, אז בבקשה, בעמוד 4, מקור 9, ממלכים א', פרק י"ח, ויהי ימים רבים ודבר השם היה אל אליהו, בשנה השלישית, לאמור, לך הראה אל אחיו ואתנה מטר על פני אדמה. הילך אליהו לראות אל אחיו, והרעב חזק בשומרון. אז קודם כל, מה קרה פה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את הגשם? לך יראה אל אחיו ואתנה מטר, מה קרה? אז תראו, יש פה שני פירושים. אז במקום מספר 11 בעמוד 5, המלבים אומר, ולכן ציווה הוא שיתראה אל אחיו וישתדל להשיב את ישראל בתשובה שיכירו כוח השם. כמו שהיה אחר כך שאמרו השם הוא האלוקים. כמו שכתוב, היש באבלי הגויים הגשמים וכו'. כלומר, זה איזה מין חסד אלוקי שהקדוש ברוך הוא קורא לאליהו שינסה להחזיר את העם בתשובה כדי שיהיו ראויים למטה. זה כאילו הוא בא מצד השם, לא מצדנו. לעומת זאת, הרד"ק, מעל המלבי, מקור 10, ואתנה מטר, כי מפני הרעב שבו שבו, כן, רבים בתשובה, וטיבו דרכיהם. ועוד שהיו בישראל, זה הענפים אשר לא קראו לבעל. בקיצור, זה שלא היה גשם, זה גרם לעם ישראל לחזור בתשובה, וממילא הם ראויים עכשיו שיחזור המטר. טוב, אז אם כן, שני פירושים, למה? כן. אז בוא נראה בפסוק הבא, יש תשובה לשאלתך, אתה צודק. אז הפסוק הבא יש תשובה לשאלתך לפי אחד המפרשים. בואו נקרא בבקשה, פסוק ג', ויקרא אחיו אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את השם מאוד. נקרא בבקשה עוד קצת קודם כל, ויהי באחרית איזבל את נביאי השם ויקח עובדיהו מאה נביאים, ויחביהם 50 איש במערה וכלכלם לחם ומים. ויאמר אחיו אל עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד, ולא נחריד מהבהמה. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחיו הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. ויהי עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויכירהו, ויפול על פניו ויאמר, אתה זה אדוני אליהו? ויאמר לו, אני. לך, אמור לאדונך, הנה אליהו. ויאמר, מחטאתי, כי אתה נותן את עבדך ביד אחיו לעמיתני. חי השם אלוקיך, אם ישגויו בממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. ואמרו, אין, וישבה את הממלכה ואת הגוי, כי לא ימצאך. ואתה אומר, לך, אמור לאדונך, הנה אליהו. והיה, אני אלך מאיתך, ורוח השם ישעך על אשר לא ידע. ובאתי להגיד לך, ולא ימצאך, לא ימצאך, והרגני. ועבדך ירא את השם מנעוריי. הלאוגד לאדוני את אשר עשיתי, בהרוג איזבל את נביאי השם, ואחביא מנביאי השם 100 איש, 50 איש במערה, ואכלכלם לחם ומים. ואתה אומר לך, אמור לאדונך, הנה אליהו, והרגני. ויאמר אליהו חי השם צבאות אשר באתי לפניו כי היום אראה אליו. בואו נעצור כאן. פסוק ג' בבקשה, בואו נתבונן בו. יש בו שני חלקים. ויקרא אחיו אל עובדיהו אשר על הבית. מה פתאום עובדיהו הוא על הבית? מה זה נקרא עובדיהו אשר על הבית? תכף נראה למה הוא קורא לו. הוא קורא לו כי הוא רוצה שביחד הם יחפשו מים. אבל מה פתאום עובדיהו? מי זה עובדיהו שהוא על הבית? ודבר שני, החצי השני של הפסוק, במה הוא קשור לחצי הראשון? ועובדיהו היה ירא את השם מאוד. כנראה הפסוק בא להגיד משהו. אז בואו, יש פה כמה התייחסויות לדבר הזה. אחת, קשורה לשאלתך. אז תראו בבקשה, קודם כל, במלבי, מקור 15, בסוף עמוד 5, ויקרא אחאב, שגם אחאב כבר שם על ליבו צרת עמו ורוע מעל עליו. וקרא לו עובדיה, והוא היה ירא השם מאוד, להתייעץ עמו. וסיפר סיבת קריאתו. וגם יש לפרש מה שכתוב אשר על הבית, שבימים ההם שראה אנשי השם מינה אותו צדיק על ביתו. למען יהיה לו סמך בזכותו. שכל זה היה יען שהוא ירא השם, ורצה להתלונן בזכותו. להתלונן זה ללון. כלומר, לפי דעת המלבים, באמת, כמו שבלשונך, אחאב מתחיל להישבר, והוא מבין שזה לא עסק, ובאמת יש השם, ואליהו, כן, השם שמע לי דבריו, ואין גשם. אז אולי הוא עוד לא חוזר בתשובה וחוזר לאמונה, אבל הוא חושב, כיוון שעובדיה ידוע כירא השם, אז אני אקרא לו, לפי דברי המלבים, להתייעץ איתו, כן? אני אמנה אותו על ביתי, מה הכוונה למנות? אולי מנהל המשק או משהו כזה, מנהל הכספים, תכף נראה. ואז יהיה לי איזה צדיק בתוך הבית, ובזכותו אולי יהיה יותר טוב ויחזור הגשם. כן? אז הוא משתמש, מנסה להשתמש בעובדיה. כן? עוד לא נראה, הוא מבין שיש משהו, יש בעיה, הוא עצמו לא יכול לפתור אותה, הוא מנסה להשתמש בעובדיה שיהיה לו יותר טוב. רק רגע, זה פה... נתקדם עוד משהו, תראו בילקוט שמונים, מקור מספר 12. אני קורא כבר בילקוט שמונים, מהי אמר לי? אמר רבי יצחק, אמר לי, ביעקב כתיב ויברכני השם בגללך. יוסף כתיב ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. בית הדאו גברה, לא מברך. דין מלאב ירא לו כי מתה. יצאתה בת קול ואמרה לו, ועובדיה ירא את השם מאוד. וביתו של אחיו, ולא מוזמן לברכה. כלומר, לפי חז"ל ליקוט שמעוני, אז הוא באמת לא נשבר בכלל, והוא לא חוזר בו משום דבר. הוא כזה חצוף, שהוא תולה את האשמה בעובדיה. זה הכל בגללך. כן, אם היית מספיק ירא שמיים, מספיק צדיק, אז למרות כל מה שאני עושה, היה לי גשם. הנה, אפילו בבית פרעה היה גשם בזכות יוסף, ועוד יש פה דוגמאות, אני לא רוצה להאריך עכשיו. אבל כנראה שאתה לא מספיק ירא השם, לכן הגשם לא מגיע בזכותך. בסדר? זה חריף, נכון? דברי חז"ל הללו. נכון, יש אחרי זה גם כן דברי המלבים על זה. כן, כן, כן. אבל בכל זאת, כנראה לפי דברי חז"ל שהוא כתב על דלתי שומרון, לא בטוח שזה רק בגלל איזבל. זה היה פחד מאיזבל שהכריתה את הנביאים, ובאמת אומרים שזה הייתה היא ולא הוא. אבל יכול להיות שעצם ביסוס האידיאולוגיה הזאת, זה גם בא ממנו. אבל בואו נחכה רגע לזה. בבקשה, תראו, יש עוד מקור. שעוסק בזה, בבקשה, בעמוד 11, כן? אני מדלג אתכם למקור מספר 36, בצד שמאל למטה, מתוך שמות רבה פרשת משפטים. דבר אחר עם כסף תלווה את עמי, הדה הוא דכתיב, כספו לא נתן בנשך. בואו ראה כל מי שיש בו עושר ונותן צדקה לעניים ואינו מלווה בריבית, מעלין עליו כאילו קיים המצוות כולן, שנאמר כספו לא נתן בנשר, ושוחד ענקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. ומי היה זה? עובדיה, שהיה עשיר, אפוטרופוס של אחיו. שנאמר ויקרא אחיו אל עובדיה אשר על הבית, והיה עשיר יותר מדי. מה זה הביטוי הזה יותר מדי? הכוונה היא עשיר מופלג. לא עשיר אפילו בצורה הרגילה של עושר של בני אדם, כן? הוא היה עשיר באופן מיוחד, והוציא כל ממונו לצדקה שהיה זן את הנביאים. כיוון שבא כל אותו הרעה, ילווה בנשך בניורה בנחב, מה שהיה מספיק לנביאים וכולי, בלי נדר נראה את זה. אז מהמקור הזה בחזל משמע, שמה שנאמר אצלנו פסוק, ויקרא אחיו אל עובדיהו אשר על הבית, בעצם הוא מינה אותו על הבית, אולי אפילו קודם לכן, ולא רק עכשיו כפי שהסביר המלבי. בדברי חזל האלו משמע שהוא פשוט היה אדם עשיר מאוד, מבין בכספים, ובעצם אחיו מינה אותו על הבית. אנחנו מכירים דוגמה כזאת, אברבנאל, נכון? שהיה עשיר גדול, והיה שם שר האוצר במלכות ספרד, לפני גירוש ספרד, נכון? והיו עוד סיפורים על יהודים כאלה. רק השאלה, אני חושב, היא בעצם הפוכה. מתי ולמה התמנה עובדיה על ביתו של אחאב? הרי אם עובדיה היה ירא את השם מאוד, אז למה הוא התמנה על ביתו של אחאב? אפשר להגיד שהוא התמנה הוא בהתחלה, לפני שהוא כל כך הרשיע, אבל הוא ודאי ראה כבר את הכיוון, נכון? מתחילת מלכותו של אחאב, נכון שזה הלך והתגבר. אז בעצם למה התמנה עובדיה על ביתו של אחאב? לזה אני לא מכיר מקורות, אפשר להעלות בזה השערות. אולי הוא רצה למזער את הרוע ואת הרשע? אולי תכף נראה, הוא רצה שיהיה לו איזה מודיעין פנימי, מה קורה שם? כי תכף נראה שבזכות זה הוא הציל כנראה נביאים. אבל ייתכן מאוד שכשהפסוק אומר ומצמיד את שני החלקים, ויקרא אחיו אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את השם מאוד, אז לפי דברי חז"ל הללו לפחות, מה שקראתי עכשיו, שהוא היה עשיר מאוד, והיה בעצם האפוטרופוס של בית אחיו, זה לומר, אל תתבלבלו, שאם הוא ממונה על הבית, אז הוא חלק מתרבות אחאב ואיזבל. לא, 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 הוא ירא את השם, ויש פה איזו הדגשה, חז"ל אומרים עוד יותר ממה שנאמר באברהם, ירא את השם מאוד, כן? אז למרות שנראה בלי נדר בהמשך שהוא גר בין שני רשעים, אחאב ואיזבל, הוא לא למד ממעשיהם, והוא באמת, יש לו כנראה איזה עניין, אולי כמו מרדכי שהסתרבב בתוך מלכות אחשוורוש, הוא נכנס שם לתוך ביתו של אחאב, אבל הכל מתוך יראת שמיים, והוא יראה את השם מאוד. כן. תכף נראה, לא במטבחו של אחאב, זה אני לא מכיר, אבל הוא לבא מיהורם בן אחאב, כשנגמר לו הכסף בריבית, כדי לתת לנביאים. כן, כן, כן. אני חושב כמו שר האוצר, אפוטרופוס, כוונה ממונה על הנכסים, כמו שר האוצר, לכן הזכרתי. אני חושב שזה הכוונה. טוב, ברשותכם, בואו נתקדם קצת, הזמן שלנו יחסית קצר. אבל בינתיים אנחנו רואים שהוא חובר עם אחאב, ולמרות זאת הפסוק מעיד עליו, כן, גם בפסוק ג' וגם בפסוק י"ב, עבדך ירא את השם מנעוריי, נכון? ועוד אולי בפסוק י' ג' נקרא שוב, הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי, בהרוג איזבל את נביאי השם, ואחביא מנביאי השם מאה איש, 50-50 איש במערה, וכלכליהם לחם ומים, ומשמע מהפסוק, הוגד לאדוני, כלומר אתה ודאי יודע, וחז"ל אומרים באמת שלא היה על דיבורים שמה, ולמרות שכולם ידעו, אף אחד לא סיפר את זה, ולא גילה את זה לאיזבל, אבל משמע, הוגד לאדוני, כלומר שהוא לא קיבל הוראה מאליהו לעשות את זה, אלא הוא לקח אחריות, במקום שאין איש תהיה איש. הוא ראה את המצב, הוא הבין שצריך להציל את הנביאים, והיה לו כנראה יכולות, גם יכולות כלכליות, ואולי גם מודיעין, הוא יכל להזהיר אותם בזמן, שיברחו למערות, והוא כנראה מין סוכן כפול כזה, שלמרות שמצד אחד הוא בביתו של אחאב, והנה אחאב קורא לו, בוא נלך, נחפש מים ביחד וכן הלאה, כלומר יש איזו ידידות בינו לבין אחאב, וזה פה הנושא של השיעור, אבל מצד שני, כן, הוא ירא את השם מאוד, ויש לו כנראה מגמה בכל העניין הזה שהוא חובר עם אחאב. ותכף נראה בצורה עוד יותר בהירה מה המגמה שלו, בסדר? אבל הוא מסכן את עצמו, זה ודאי היה סכנת נפשות. הרי אם מיד נראה שאיזבל הרגה את כל הנביאים, יצא להחביא אותם, אז אם היה מתגלה מה שהוא עושה, ודאי שסכנה הייתה גדולה פי כמה. ולמרות זאת, הוא רואה לעצמו משימה ושליחות לעשות את מה שהוא עושה, אז הוא מצד אחד הבית אחר, מצד שני הוא עושה את מה שהוא עושה. אז בואו נתקדם קצת לראות מה הוא עושה. יש פה כמה דברים מעניינים שלא כל כך ידועים. אז אם אפשר, אנחנו נדלק קצת, אם יהיה זמן אז עוד נחזור. בעמוד 7, מקור 25. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. זה היה כבר אחרי האירוע הזה של הר הכרמל. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוקים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. ואז וירא ויעקב וילך לנפשו, ויבוא באר שבע אשר יהודה, וינח את נערו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב, אתה השם כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. זה רק מראה איזה חריפות של מלחמה יש כאן, שזה עניין של רצחנות, שאיזבל רוצחת את הנביאים, הנביאים זה הרבנים, זה התורה של פעם, ומוכנה גם כן מאיימת לרצוח את אליהו, והוא רוצה למות אפילו, מרוב זה הולך למדבר, ועובדיה נמצא שם, בתוך כל המאורת שדים הזאת, כן? ושם הוא מתפקד, גם כאן וגם כאן, אבל הוא מתפקד. ותראו רגע אחד במקור 26 במלבים, השאלות, למה לא הרגע אותו תכף? עונה המלבים, ראתה כי לב אחיו נוטה לאליהו מצדיקו, ולא ערב ליבה להורגו תכף, וחשבה כי בלילה תהפוך לב אחיו לשוב אל ראשו. הנה, זה סיוע לדבריך, באמת, אדוני, שאחיו הוא לא כמו איזבל, והיא הרצחנית והיא הדומיננטית, ואחיו אולי באמת יש לו קצת הרהורי תשובה, והוא מושפע מאליהו, הוא מחשיב אותו, כן? ולכן היא לא רצתה עד כדי כך להרוג אותו לעיני אחאב, חס וחלילה, אלא היא חשבה שכשהוא יסכים איתה, אז היא תהרוג אותו, אבל יש לה כוונות ברורות. כן? זה מי שעומד בדרכה, ומי שלא מסכים לתרבות החדשה, שהיא ואחאב יחד מנסים לייסד, אז הם הורגים. טוב, מצבנו היום הוא טוב, עם כל המאבקים שיש לנו וכו', הם רואים, מצבנו טוב. כן? שם מי שרצה להישאר נאמן לה, שמי צריך להיכנס למערות, נכון? ברוך השם, מצבנו טוב. אבל היו תקופות כאלה בישראל, כן? עד כדי כך, נתקדם הלאה. אולי רק משהו בקצרה, שהוא לא מעיקר הדבר, אבל אני רק אזכיר את זה. במקור 27, יש את כל הסיפור של התעלות אליהו בשרה שמיימה. ושם מסופר שלפני שהוא עולה בשרה שמיימה, הוא אומר לאלישע, חכה לי פה, כן, אני אומר את זה בעל פה בשביל לקצר, ואני אלך לבית אל, אלך ליריחו, וזה, והוא אומר לך, נפשך, אני לא עוזוב אותך, וזה, והוא הולך איתו, ואחרי שהוא נמצא בבית אל וביריחו, הוא עולה בשערה השמיים בירדן. מה הוא חיפש בבית אל? מה הוא חיפש ביריחו? מישהו מכם יודע, מכיר? פה? מה הוא חיפש בשני המקומות האלה, בית אל וביריחו? טוב. אז בואו תראו, יש על שייך גדול, מדהים, על זה, באמת לא ידוע, אז לכן חבל היה לי שתפססו את זה, למרות שזה לא מעיקר הנושא פה. תראו במקור 28, עמוד 9. אמנם הנה ידענו, כי בהסתלק איש צדיק מן העולם הזה אל העליון, אפילו יהיה על ידי מיטה, נתוספת עליו איכות קדושה בשפע אלוקי הנשפע עליו מן השמיים. כמאמר חכמי האמת על הפסוק, תוסף רוחם מגוון, כשהם גובעים, אז מתווספת רוחם. אתם יודעים שזה ההסבר, איך יכול להיות שאלישע מבקש פי שניים, שיהיה לו ברוחו מאל אליהו, איך אליהו יכול לתת לו פי שניים ממה שיש לו, נכון? אלא הוא אומר לו, אם תראה אותי מסתלק, בשעת ההסתלקות תהיה רוחי כפולה, כוחו שלה מתקפל, אז אם תהיה שייך לזה, אז תוכל לקבל, יותר מכוחי עכשיו, את הכוחי הכפול בשעת ההסתלקות. אז זה מה שאומר בו גם כן על שייך. ומה גם אתה בהסתלקות כזה של אליהו, שהיה מתרבה איכות קדושתו, לעלות השמיים עם רוחו וגביעתו, הרי אליהו לא מת, שאין ספק אם יתרבה איכותו הרבה מאוד, תרם יעלה שנית. כי הנה בימצא בעולם איש נביא עצום מאוד בנבואה, מאורו יפרוץ בעולם. המאור שלו פורץ בעולם. עד ימצא נביאים רבים בדור. כי על כן תרם בו שמואל למר אין חזון נפרץ. החזון, הנבואה, לא פורצת. כלומר שיש מין עמוד כזה של נבואה ומין צינור כזה, מעיין כזה, שמתוכו יש התפשטות לעוד אנשים, למדרגות שונות, נבואה ורוח הקודש. כלומר, אליהו הוא לא רק אדם פרטי, הוא מין צינור אלוקי שדרכו הנבואה חלה בעולם. ובאותה תקופה אליהו היה הצינור המרכזי של הנבואה. ועל ידי, אני ממשיך לקרוא, גודל קדושתו וחוסן נבואתו נפרץ בעולם, והיו חבר נביאים בכל מקום, בזכותו היו נביאים. ועל דרך זה בדורו של אחיה השילוני ואליהו, אם היות כי רבתה תומעה בעולם על ידי עבודת אלילים, רבו כמו רבו נביאים. וזה דבר מעניין, שזה לעומת זה עשה אלוקים. הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, יש תומעה גדולה בעולם, תומעת עבודה זרה, ולעומת זה יש נבואה בעולם, הכל בעוצמות. ולכן הכל יכול להיות מעורבב ביחד, אנחנו תמאים, כן? בזמן הנבואה יש עבודה זרה, יש כזאת תומעה, כן, דווקא בגלל זה. יש עוצמות אדירות בעולם, אז מצד אחד יש תומעה ויצר עבודה זרה, ויש נביאים. והנה, יש עמודים כאלה של נבואה בדור, וזה גורם שזה יתפשט גם אצל אחרים. אני ממשיך לקרוא, כי גם אחר הרוג איזבל, כמה וכמה נביאי השם, נשארו מאה. שהיה מחלקל עובדיה, הנביא, 50-50 במערה, עד זמן רשבי, שביפתח, מעיין נפרץ מחוכמת האמת, נתפשטה בעולם, עד ימצא גם בתינוקות, כמפורסם בספר הזוהר. ואתה, בהסתלק אליהו השמיימה, היה העולם משתולם מהנבואה. אם לא, שלשם מלא מקומו, ועם כל זה רצה הוא התברך, כי ביום נסיעתו מן העולם יפקוד צבא הנביאים הנשארים, הלוהם ה-50-50 שהיה זן עובדיה. והנה, אלה היו 50 ביריחו, כמפורש בכתובים, והשאר בבית אל. שתי המערות שבהם עובדיה החביא 50-50 איש במערה, אחת הייתה בבית אל, אומר אלשר, ואחת הייתה ביריחו. אז אליהו, לפני הסתלקותו, בא להשפיע שפע שנברא לנביאים שנשארים בעולם הזה. כדי שהנבואה תמשיך. על כן ציווה יתברך, ילך בשני המקומות, למען בלכתו שמה בכל מקום משניהם, יושפע מאיתו עליהם, ומה גם בצטם להקביל פניו, שפע יתר על אשר להם, שיעור מופלג, מאשר נתווסף בו יתרון ביום ההוא, כי על כן שלחו יתברך, זה שני המקומות. טוב, אז זה הסבר. כן? אני לא מכיר לו מקור בחזל, אבל זה ככה אלשיך אומר. כנראה נגלה לו ברוח הקודש לאלשיך. על אורך הקודש, אז ששתי המאורות האלה, כן, היו שם בבית אל וביריחו, ולכן אליהו הולך לשם לפני שהוא מסתלק השמיימה. טוב, עכשיו, אם אפשר, תראו, קודם כל, במקור 29, רגע אחד, מה שהוא קצר על יהורם בן אחאב, מה הוא קשור פה לכל הסוגיה, הוא גם קשור. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון משנת 18 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה. היה עשרה בני השם, רק לו כאביו וכאמו, והיה עשרת מצוות הבעל אשר עשה אביו, רק בחטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל, דבק לא שר ממנה. אבל בואו נראה את סופו ואת גורלו של יהורם בן אחאב. תראו במקור 35, עמוד 11 בצד שמאל. ויהוא מילא ידו בקשת, ויח את יהורם בן זרוע אב, ויצא חצי מליבו, ויכרע ברכבו. למה? למה הוא מת בצורה הזאת? אז המקור הזה בשמות רבה שהתחלנו לקרוא, קראנו על זה שעובדיה היה עשיר גדול. בואו נמשיך לקרוא את החצי השני של הדברים. שלוש שורות מן הסוף בעמודה השמאלית. זה קיים, או לפני זה, סליחה. עמוד 11 אני קורא, מקור 36. בואו נקרא מההתחלה, כדי שיהיה יותר קל לראות איפה אנחנו נמצאים. בסדר? עמוד 11, מקור 36. דבר אחר. אם כסף תלווה את עמי יד, ההוא דכתיב וכספו לא נתן בנשך, בואו ראה כל מי שיש בו עושר ונותן צדקה לעניים ואינו מלווה בריבי, מעלין עליו כאילו קיים המצוות כולן. שנאמר כספו לא נתן בנשך ושוחד ענן כאילו לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. ומי היה זה? עובדיה? שהיה עשיר אפוטרופוס של אחאב, שנאמר ויקרא אחאב אל עובדיה אשר על הבית. והיה עשיר יותר מדי. והוציא כל ממונו לצדקה, שיזן את הנביאים. כיוון שבא כל אותו הרעה, היה לווה בנשך מן יהורם בן אחאב, מה שהיה מספיק לנביאים. זה כי כספו לא נתן בנשך. היורם שילבה בריבית, אמר האלוקים, עד עכשיו זה קיים, יבוא יהוא, תהפכו בקשה לעמוד הבא, ויהרוג אותו. שנאמר, ויהוא מילא ידו בקשת, ויך את יהורם בן זרועה, ויצא חצי מליבו. למה בן זרועותה ויצא מליבו? כפי שהקשה את ליבו, הוא פשט ידיו לקבל הריבית, לקיים מה שנאמר, בנשך נתם ותרבית לא לקח, חיו לא יחיה. אז בעצם לעומת עובדיה, שהיה צריך, העשיר הגדול הזה ישיר יותר מדי, נגמר לו כל הכסף. למה נגמר לו כל הכסף? תכף עוד נראה, אבל הוא זן אותם בזמן בצורת, 100 איש. מזון ל-100 איש, ברוך השם כל אחד יש לו בביתו, כמה ילדים, ברוך השם, כן ירבו. או נכדים כבר. 100 איש, הוא צריך לזון. ולא רק לחם, אלא גם ובעיקר מים, נכון? קראנו שהם הולכים לחפש מים, שזה אולי עוד יותר קשה למצוא, חזל אומרים, באותה תקופה מן הלחם. ותכף נראה בלי נדר עוד משהו, שאני לא אגלה לכם הרגע, מה עוד עובדיה הביא להם למערות. אבל לפחות לחם ומים זה כבר מספיק. אז את כל ממנו שהיה עשיר יותר מדי, הוא בעצם פיזר, נתן בתור צדקה. למה? להציל את הנביאים. להציל את הנבואה, כן? נו, אז זה ניגוד בין שני אנשים, שאחאב שהוא כזה עשיר, אבל הוא בלב רחב, הוא נותן, והוא זן את הנביאים, ולעומת יהורם בן אחאב, שעוד מלווה לו בריבי, במצב כזה, ומקשה את ליבו, ורואה איזה מצב, זה יכול לתת, אז זה כנראה שיכול להיות שהוא לא היה כזה אידיאולוג, כמו הוריו, יהורם בן אחאב, אבל הוא רצה כסף. אז חזל אומרים, הוא נהנה שיצא חצי מליבו בגלל הדבר הזה. אבל אני חושב שהלימוד הגדול, שדרך הדמות של יהורם מלאכיו, אנחנו רואים מה זה עובדיה, איזה מסירות נפש, קודם כל מסירות נפש של סכנה, נכון? שראינו כבר קודם. עכשיו גם איזה לב רחב שאת כל כספו, כל מה שיש לו, היה עשיר יותר מדי. הוא בעצם זן, 100 איש במערות. טוב, זה עוד לא הכל. בואו נמשיך עוד קצת, לכן אני מזדרז כדי שנגיע לזה. בבקשה, עכשיו, בעמוד 10, ומשם מלך מואב, פסוק ד', היה נוקט והשיב למלך ישראל 100,000 קרים ומאה אלף אילים צמר. זה כשהיה אחיו בשלטון. ויהי כמות אחיו ויפשע מלך מואב במלך ישראל. ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון ויפקוד את כל ישראל. וילך וישלח אל יושפט מלך יהודה לבור מלך מואב פשע בי, תלך איתי אל מואב למלחמה ויאמר אלה כמוני כמוך, כמי כמך, כסוסי כסוסיך. שם כל הסיפור שהם באים לאלישה ומסתלקת ממנו עד שהוא מביא מנגן, תחזרת אליו הנבואה, בסדר? לא ניכנס לכל זה, אבל סוף הפרק שם, וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700 איש שולף חרב להבקיע על מלך אדום, ולא יכולו. ויקח את בנו הבכור, אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. כמה דברים מוזרים פה. קודם כל, מלך מואב רואה שהוא לא מצליח להילחם עם מלך ישראל. אז איזה פטנט שהוא לוקח את בנו הבכור ומלא אותו לעולה, בזכות זה הוא ינצח את ישראל? ולא רק זה, אלא הקצף הוא לא עליו. והי קצף גדול על ישראל. למה הקצף על ישראל? בגלל מה שהוא עושה. ויסעו מעליו וישובו לארץ. מה הולך פה? אז בואו נראה בבקשה. תראו במקור 20. כאן, לא מקור, זה מקור 31, סליחה. בעמוד 10, ילקוט שמעוני. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה. רב ושמואל. אחד אמר לשם שמיים, ואחד אמר לשם עבודה זרה. בישלמה למד אמר לשם שמיים, היינו דכתיב, והיא כסף גדול על ישראל. מה מתכוונים חזל? תראו מה הוא עושה לשם שמיים. אתם באותה תקופה עובדים עבודה זרה, והוא לשם שמיים מקריב את בנו, אם באמת הייתה לו כוונה תורה אמיתית. אלא למד אמר לשם עבודה זרה, מה היא והיא כסף גדול על ישראל? כי עדי רבי שוב בן לוי, רבי שוב בן לוי רמי, כתיבו כי משפטי הגויים אשר צבותיכם לא עשיתם. וכתיב וכי משפטי הגויים בספרותיכם עשיתם, זה שני פסוקים בספר יחזקאל, אלא חז"ל מתרצים כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. כלומר, נזכרו ישראל שגם הם עובדים עבודה זרה. וזה עבודה זרה נוראה, שאתה מקריב את בנו, אז למען דבר השני, שהוא לא על השם שם שמיים, אלא בעצם שם עבודה זרה, אז נזכרו אבנותיהם של ישראל, לכן היה קצף על ישראל. ומה זה ויסום עליו וישובו לארץ, חזל מבינים את זה לא כפשוטו, אמר רבי חנינא בר פאפא, בודשה ירדו שונאים של ישראל, זה ביטוי כלפי עם ישראל, למדרגה התחתונה. דהיינו עם ישראל בעצם יש עליו קצף, יש עליו זעם אלוקי על עם ישראל. או בגלל, תראו מה הוא עושה לשם שמיים, או שעם ישראל נזכר שהוא עבד עבודה זרה כמותם. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לסוף העניין. זה בעמוד 11, מקור 32. שזה המשך לויקח את בנו אשר ימלוך תחתיו, ויהי קצף גדול על ישראל. המשך לזה, מלכים ב' פרק ד', זה סוף פרק ג', ופה מתחיל פרק ד'. אישה אחת, מנשי בני הנביאים, צעקה אלי לאישה לאמור, עבדך אישי מת. אתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. אבל השם בא לקחת את שני ידיי לא לעבדים. הוא אומר אליה אלישע, מה יש לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ואתה אומר, אין שפחתך הכל בבית, כי אם אסוך שמן. והיא אומר, לכי שאלי לך כלים מלחוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיתי. ובאת וסגר את הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה ומלא תשי. התלך מיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, והם מגישים אליה והיא מוצקת. והיא כמנות הכלי, ואתה אומר לבנה, הגישה אליי עוד כלי, ואומר אליה, אין עוד כלי, ויאמוד השמן, כן, נפסיק השמן, נפסיק הנס. ותבוא ותגיד לאיש האלוקים, ויאמר לכי מחית השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובניי תחיי בנותר. לא כתוב שמה של האישה הזאת, כתוב שהיא הייתה אישה אחת מנשי בני הנביאים. מי זאת האישה הזאת? אז בבקשה, במקור 33, ילקוט שמעוני, אמר רבי מנה, אילולי זכות אשתו של עובדיה, כבר היו ישראל עבודים חס וחלילה. באותה שעה שנאמר ואישה אחת מנשי בני הנביאים. כלומר, מה אומרים חז"ל? שני דברים פה הם אומרים לנו. א', היה קצף גדול על ישראל. ומי בעצם גרמה לשכך את הקצף הגדול על ישראל? אשתו של עובדיה. או, זה השאלה פה. מה זה המושג הזה בני הנביאים? טוב, אז זה השאלה, תכף נראה, יש על זה אבן עזרא ואברבנאל, תכף נראה, רק בקצרה אנחנו נוכחים בגלל שהזמן דוחק בנו. חז"ל אומרים, כן, האישה הזאת מנשי בני הנביאים, זה אשתו של עובדיה. אבל עדיין לא ברור למה האישה הזאת היא משככת את הקצף, נכון? למה בזכותה עם ישראל לא נאבד? אז בואו תראו בבקשה בעמוד 12, מקור 37. יש כאן רד"ק שמביא מקור, תרגום של תוספתא בעיניי מדהים. ממש לא ידוע אני חושב. בואו תראו מי זאת אשתו של עובדיה. אני קורא, שורה 10, עבדך אישי מת. יונתן תרגם עבדך, עובדיה בעלי מת. ואת יודעת, הרי עבדה חב ודחיל מנקודם השם. כד קטילת, איזבל רשעתה וגומר כבעמוד. אתה יודע הרי שבעלי היה ירא שמיים, כשאיזבל הרשעה הרגה את כל הנביאים, ובתרגום של תוספת עוד. מתן ושיטין וחמשה זימנין, צבחת איתת עובדיה, כאי גבנה, ולא אבי משגח. היא צעקה, תעזרו לי, תושיע אותי. יש נושה, בא לקחת את ילדיי לעבדים. מי זה הנושה, דרך אגב? אין לי זמן להראות לכם. יורם בן אחיו. עובדיה מת, והשאיר אותה עם חובות. הנושה זה יורם בן אחיו, הוא בינתיים עוד חי, אנחנו כבר הרגנו אותו, אבל הוא אז היה חי, הוא בא לקחת את הילדים לעבדים. עובדיה שהיה עשיר יותר מדי ונתן את כל כספו, בסוף נשאר בעל חוב ליהורה, ובאים לקחת את ילדיו לעבדים. הלאה, אז היא צובחת, תעזרו לי, תצילו אותי. ולא אבי משגח, ולא ידע מה למאבד, עדה עזה לבי קברי. הלכה לבית הקברות, וצפחה, דחלת השם, דחלת השם, היא קוראת לעובדיה, לבעלה. והשתם על הקלה מבין עיניתיה, יצא איזה קול. מה נדין דחלת השם דקבית? למי את מתכוונת שירא השם שאת קוראת לו? ארבעה יקראו דחלת השם, יש בפסוקים ארבעה, שנקראו ירא השם, אברהם, יוסף, איוב, עובדיה. אותיבה ואמרה, לא באינה, אלא היי דכתיב בדחלה להשם לחדה. לחדה זה מאוד, נכון? הירד השם מאוד. וכעד עודאו הקברי, הווה כמתפלשה בקברי, וקצבך ואמרה, מרי, מרי, אדוני, אדוני, היכה רוחצינך, איפה ההבטחות שלך? בשעת דדמחת ודמות, כשאמרת היית גוסס, אמרת למות, כדמרית לך, למעלה תשבית לי, ויתרן בני. אתה משאיר אותי לבד עם שני הילדים ועם חובות. היא הבינה מה עומד להיות לה. ותבטני, השבת לי, וריבון העלמה רחצן לי, ריבונו שלא משמור עלייך. ואמרת לי, שבוק יתמח, ואני אקם איתון. והרמנתך עליי תתרחץ. וחדור, בינתיים לא נשכח משזיו, לא מצאתי מפלט, ויתמינה מצבחי ואמרי, קבלן אבא, קבלן אבא. עטיב עובדיה ואמר לה, זילי לגבי אלישע, בפורטה דמישך, דהשתער גביך, במעט השמן שנשאר לך, ולברך, בי, למה? למה הנס נעשה לה בשמן, במעט שמן? אפשר לעשות נס בהרבה צורות, לא? לא, זה לא מקרי. בואו תראו למה. דענה, כי עצמרתינו למאה נביאיה, וזנתינו במארתה בלחמה ובמאיה, לחם ומאי, זה כבר ידענו, נכון? לא יטף ינבוציני דמישך מיניו, לא בימאמה ולא בליליה. לא חסר להם שמן. למאור, לא ביום ולא בלילה. למה הם צריכים שמן? ללמוד תורה, בשביל הנבואה. ליתקר לנביאה מי לדידי לקודש הבריחו, ויש לי מלאכו מנדר זופיני. בזכות השמן שאני נתתי לנביאים שהיו במערות, אז השם, דרך אלישע הנביא, יעשה לך את הנס הזה עם השם. אני חושב שזה מלמד הרבה מאוד דברים, גם על עובדיה וגם על אשתו, בעצם על הכוונות שלו, ואולי זה גם מסביר מה הוא עשה בבית עובדיה, סליחה, בבית אחאב. בעצם הוא לא רק משקיע את כל כספו כמין חסד של לב רחב, לתת להם לחם ומים שהם לא ימותו, כי איזבל רוצה להרוג אותם. הוא, החשבון שלו זה להציל את הנבואה, את הנביאים, את הרוחניות, שהוא רואה שאחיו ואיזבל באים להשכיח אותם, כותבים על דלתי שומרון. הוא רואה מסיבה ושליחות לעצמו שלא רק יהיה להם לחם ומים, גם שמן, שהנבואה שלהם תמשיך ותתגבר. ואשתו, הצדקת הזאת, היא שותפה נאמנה, והיא מוכנה לסכן את ביתה ואת בניה, למרות שהייתה עשירה מופלגת, היה עשיר יותר מדי. היא מוכנה להיכנס לכל החובות, כן, והיא יודעת שזה דבר מסוכן, ואז בסוף היא חשבה כנראה איך שהוא זה ייפטר, אבל שהוא עומד להסתלק מן העולם, והיא נשארת עם הכל, אז היא שואלת אותו, אז מה אני אעשה עכשיו? אז הוא אומר לה, קדוש ברוך הוא ידאג לה, בזכות השמן הזה, כן, שבעצם בסופו של דבר, את תוכלי לשלם את כל החובות ולהינצל את ובנייך. אז יש פה איזה מאבק רוחני, תרבותי אדיר בעצם, עם רצחנות של איזבל וסכנת נפשות שאחאב מסכן את עצמו אין סוף פעמים. פעם אחת היא מתגלה בכלל שהוא, עובדיה, סליחה, שהוא בעצם שומר מאה נביאים והוא לא מאפשר לה מלא את מזימתה, לסלק את כל הנבואה והנביאים מן העולם. אבל עוד יותר מזה, את כל כספו ואת כל משפחתו, בעצם הוא מסכן בשביל הדבר הזה, כדי להציל לא רק את חייהם של הנביאים, אלא גם את הנבואה בעולם. ובאמת היא שותפה לכל הדבר הזה. וזה כנראה היה החשבון של עובדיה, שמצד אחד הוא יהיה בביתו של אחאב, כן? אבל בשקט בשקט, כן? הוא ידע איך לשמר את הנביאים ואת הנבואה, ואת כל כספו הוא ישקיע בזה כדי להציל אותם. ואני רק אסיים בזה, כיוון שצריך לסיים, לא הספקתי פה את המקורות האחרונים. יש אבן עזרא שאומר שזה בכלל לא עובדיה הנביא שאנחנו מכירים מתרעשה. אבל חז"ל אומרים בגמרא במסכת סנהדרין שזה עובדיה. וככה אברבנאל אומר שאבן עזרא טועה ובעצם זה עובדיה שאנחנו מכירים, ובחז"ל זה מופיע כמה פעמים, זה מופיע בגמרא בסנהדרין דף למתת. וחז"ל אומרים, למה דווקא עובדיה, אתם יודעים, יש פרק אחד, קשה למצוא אותו בתרי עשר את עובדיה, יש רק פרק אחד. מה הוא מתנבא בפרק הזה? על מלכות אדום, שתאבד מן העולם, ועלו מושים בארציון, לשפוט את הריסה ועל הגאולה השלמה. למה דווקא עובדיה מתנבא על מלכות אדום? אומרים חז"ל שני הסברים. יבוא עובדיה שגר בין שני רשעים ולא למד ממה שהם, והיא פרה בעצם מבניו של יסף, שגר בין שני צדיקים, יצחק ורבקה, ולא למד ממעשיהם. ודבר שני, הסבר שני, שרבי אפרים מקשאה אומר, ואומר עליו אברבנאל, שהוא עצמו היה גר אדומי, ואומר אברבנאל, בעצם עובדיה גר אדומי בבני בניו של אליפז, ראו של איוב, שמי שהיה בתוך אדום, הוא זה שיכול לבוא ולהינבא על אדום, כן? כמו שעושים מהיער את העץ ששמים בגרזן לכתוב את היער, אז מתוך היער עצמו, כן? לוקחים את העץ שיהיה היתד לקט של הגרזן כדי לכתוב את היער. בעצם זה אומר שלעובדיה יש כוח גדול מאוד. לפי ההסבר השני, זה כוח של מלכות רביעית, רק שאת כל הכוח הזה, במקום להופיע את זה בתאומה וברישות, הוא מופיע את זה ברוחניות. ולפי ההסבר הראשון, יש פה איזה הסבר נפשי, חינוכי, מוסרי, שהאיש הזה חי בין שני רשעים ולא התבלבל. וזה כנראה בדיוק החידוש של הפסוק, שהוא ממונה על ביתו של אחיו, אבל הוא ירא את השם מאוד. זה לפי הבנת חז"ל, שבעצם הוא גר בתוך דור של רישות, בתוך בית של רשעים, והוא לא מתבלבל. מי שלא התבלבל, הוא זה בעצם שיפרה מאדום, שיצאו מאסף, שהתבלבל בעצם, ולא הושפע מיצחק ומרבקה כמו שצריך. רק רגע, אני רק צריך לסיים. בעצם, אנחנו רואים על הכוח הגדול שיש לעובדיה הנביא, ולמרות שיש רק פרק אחד ממנו, אבל הוא נמצא בתוככי התומעה, בתוככי הרישו, בתוככי הרצחנות, והוא לא מתבלבל. יש לו כוח גדול, יש לו עמדה בהירה, חזקה, למרות שהוא מסכן את עצמו ואת משפחתו בכל המובנים. הוא ואשתו כאלה ביחד. והוא בעצם מעמיד בסופו של דבר את הנבואה שהיא לא תסתלק ולא תיעלם מן העולם. הוא זה עם החוזק שלו, שלא נחלש, שיכול להתנבא על אדום, שכל מה שמסרו לעם ישראל וכל מה שהראו לנו, בסופו של דבר אנחנו נשאר עם החוסן הרוחני שלנו, אנחנו נעבור את ההיסטוריה, ובסוף עלו מושיעים בהר ציון, נשפוט את הריסה והייתה לה שם המלוכה. שנזכה ללכת בדרכו ולהיות חזקים כאלה גם.